רוצים להתחיל ספר תהילים. ספר תהילים, אנחנו נתבונן בעזרת השם בחז"ל, שקצת בעיקר בילקוט שמעוני, קצת ינסו להכניס אותנו לתוך המשמעות של הספר הזה, שאנחנו יודעים שהמסורת, וגם זה מעוגן במזמורים עצמם, מופיע הרבה פעמים מזמור לדוד, וספר תהילים מיוחס לדוד המלך. כשאומנם יש על כך כמה שאלות, כי יש מזמורים שעוסקים בתקופה מאוחרת יותר, בתיאורים של הגלות, על נהרות בבל, וכן הלאה. אז פה שנים קצת חלוקים איך בדיוק להסביר את הדברים, שמצד אחד הרס"ג אומר באופן מאוד מאוד מוחלט, כל ספר תהילים כולו, אמר אותו דוד המלך, שר אותו דוד המלך. המלבי"ם רוצה לומר שבאמת הכל מדוד המלך, אבל לא הכל שר דוד המלך, היו דברים שהוא לימד משוררים אחרים, שהם בתקופת מאוחרות יותר, הייתה מסורת של מזמורים, שכל דור ודור, לפי ההתרחשות שקורית באותו דור, אותם משוררים באו ושרו.
הרס"ג בקשר
לעשרה שאיתו? על ידי עשרה שאיתו, אבל בעצם מיוחס לדוד המלך. דוד המלך. כשחלק גדול מהמזמורים בספר תהילים, הם מראש נכתבו, כתוב לנו מי הם האומרים אותם, אם זה משה מזמור אחד, ועוד הרבה אחרים, בני קורח, גם זה לא ברור אם הם עצמם אמרו אותם, או הם היו רגילים לומר אותם, או דוד אומר, מייחס את אותם מזמורים אליהם. אבל כל המציאות הזאת זה הקדמה בשביל לבוא ולהתבונן על הספר עצמו, שיש בו מעלה מיוחדת, וזה כולנו מרגישים. הרי כמעט ואין יהודי שלא נזקק לספר תהילים. מה שנקרא, בין אם הוא רוצה, הוא פשוט אומר תהילים, בין אם על פי סדר התפילה, ובין מצד שיש זמנים שנזקקים לומר תהילים. אין כמעט מציאות שאדם לא אין לו חולה בתוך ביתו, לא עלינו, הוא לא נזקק לבוא ולומר תהילים, או יש לו יולדת בתוך ביתו, הוא נזקק לומר תהילים. מה התפקיד של הבעל בזמן הלידה? לומר תהילים, נכון? כל אחד עם התפקידים שלו, תפקיד שהבא לומר תהילים, אתה רואה שהאישה ללדת. זה הסדר. זאת אומרת, תהילים זה מעין דבר שבפנימיות כולם מרגישים שיש פה איזה משהו מיוחד, יש פה איזה מעלה מיוחדת. אבל צריך באמת להבין מה המשמעות של אותה תחושה. מה באמת גורם לזה שאנחנו כל כך קשורים לספר התהילים. אז יש צד מסוים בספר תהילים שזה תפילה. איך אני יודע? כי דוד עצמו כותב, כלו תפילות דוד בן ישי. משמע שיש פה איזה צד שדוד המלך מגדיר את המזמורים שלו כתפילה. אבל אם זה תפילה, אז מה זה שונה? מה זה סידור? אז למה לא קוראים לספר תהילים תפילות דוד, או במקום תהילים פילולים, מעין זה, למה הביטוי הוא ביטוי של תהילים? גם הדבר הזה צריך התבוננות. מרן הרב באורות הקודש, הוא גם מדבר על העניין של ספר תהילים. אמנם הוא לא מזכיר את ספר תהילים עצמו, אבל הוא מדבר על המזמורים שהמשמעות שלהם זה ספר תהילים. הוא אומר בדרך הקודש, מאמר י"ג, מעלות השיח הפנימי והמילולי. אם תזכור את העלייה הרוחנית שאינה פוסקת, שבמלוא העולם, שלעומתה נפשך הולכת היא ועולה, האזן לכל השיח הפנימי, אשר הוא חוסן החיים המילוליים. אז תבין כמה מעלות הנחה עולה בכל הגה אשר תבטא להשכיל ולהיטיב. רוחך ימלא גבורה ועוז, אשר יזרה ממך כל תוכן של דברים בטלים, ריקי חיים, בתפילה, בתורה, בשיחה ובהגות רוח, יגלו אליך סדרי מעלות, אשר שיר המעלות ישורר בהם את ערך נצחר למנצח מנגינותיו. דבר ראשון, שיח זו מעלה גבוהה. שיח זה כוח של עילוי. לקחת מציאות ולרומם אותה. ויצא יצחק לסוח בשדה, שיחה זו תפילה, ושיח יש בה אפילו מעלה עוד יותר עליונה. זה יכולת של האדם לבוא ולהתרומם. להיות בנקודה מסוימת, ולהצליח מהנקודה הזאת לבוא ולהתרומם, אל מעלה עוד יותר עליונה, אל מעלה יותר גבוהה. גם זה הרב מדבר על זה בורות הקודש במקומות אחרים. וכאשר מתבוננים על ההתעלות המתמדת של העולם, והעולם הוא כל הזמן מתקדם, הוא כל הזמן מתעלה, זה הסדר. אחרת על הקיום. כל קיום העולם זה יכולת שלו לבוא ולהתרומם. שאומר נפש חיים, עילוי של העולמות. כל הזמן העולמות הולכות ומתעלות. וגם הנפש, גם הנפש של האדם היא כל הזמן מתעלה. כל הזמן מתרוממת. אלא מה? לא תמיד אנחנו מסוגלים להרגיש את נקודת החיבור הזאת בין ההתעלות של האדם והתעלות העולם. האדם יכול לחיות חיים. ולא לחוש באמת שכל רגע ורגע מתוך חייו יש פה איזו התעלות מיוחדת. כמו שאדם יכול לזכור את החיים ולא לראות את העילוי המתמיד של העולם. אבל המציאות היא שכל הזמן יש מציאות של עילוי, של התרוממות. ויכולת באמת להתרומם זה מכוח של השיח הפנימי. השיח הפנימי הזה הוא עוסק לא בהופעות החיצוניות של האדם, בצרכים הגופניים, החומריים, אלא עוסק באיזו נקודה מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד נפשית, נשמתית, שנקודה הזאת היא השורש של כל ההתעלות שהאדם כל הזמן הולך ומתעלה. דוד המלך, בשירי המעלות שלו, ובספר תהילים, זה סוג של שיח, שבעצם בא ונותן תוכן לכל הופעת החיים. כשאדם אומר תהילים, הוא בעצם מתעלה ממדרגה אחת שהיא מדרגה יותר נמוכה, ומצליח להתרומם למדרגה אחרת. דוד המלך הצליח לא רק ברמה הפרטית, אלא באמת הוא סוקר בספר תהילים את כל התרוממות העולמות בכלל. איך העולם הולך ומתרומם, הולך ומתעלה, ואיך האדם, בנקודה הפנימית שלו גם כן הולך ומתעלה, הולך ומתקדם כנגד זה. וזה מה שאומר לנו הרב, שאותו שיח פנימי הוא חוסן החיים המילוליים, אז תבין כמה עמלות הנחה עולה בכל הגה. אשר תבטא להשכיל ולהיטיב. דוד בתהילים מדבר על הרבה דברים שמפעמים מאוד מאוד עולם הזהים. מבחינת מי שקורא, יש מזמורים שעוסקים בדברים, בברכו מפני אבשלום בנו. אפשר למצוא כל מיני מזמורים שעוסקים בדברים לכאורה מאוד מאוד אנושיים. אבל אין סתם בספר תהילים. כל ספר תהילים מבטא איזה תוכן פנימי של התעלות מתמדת. כוח מיוחד, איזה מילול מיוחד שיש משמעות לכל פעולה ופעולה, כל דבר ודבר. בצד אחד דוד כותב את ספר תהילים, בצד שני ספר תהילים נכתב ברוח הקודש. זה אחד מספרי הקודש. השני לכתובים, יש מי שאומר שקודם כל רות, ואחר מכן ספר תהילים. המסורת היותר מקובלת. יש פה באמת איזה כוח של עילוי עצום. לכן כשניגשים ללמוד את ספר תהילים, צריך להתבונן, להבין שיש פה איזה שיח פנימי. צריך לעסוק פה גם בעניין של הקשבה. לראות איך אנחנו בעצם, מכוח העיסוק בספר הזה, אנחנו זורים את כל התבן, את כל התכנים של הדברים הבטלים, הדברים הריקים, ורק אנחנו לוקחים את אותם דברים שמעלים אותנו, מרוממים אותנו. באמת יש פה שמחה גדולה, אבל גילו בירדה, צד אחד לעסוק באותו שיח פנימי שדוד המלך מלמד אותנו, התבוננות כזאת זה משימה לא פשוטה. המדרש, כאשר הוא פותח, מתחיל לעסוק בפרק א', אבל בעצם בשורש הוא עוד נותן הקדמות לספר תהילים. נראה רגע אחד את המדרשים ומתבונן בהם. רבי יהודן ורב הונא תרוויו בשם רבי יוסי בן זמרה. רבי יהודן אומר, כל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג. רב הונא אמר, כל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג. אמר רב סימון, כל מקום שנאמר ויהי אחרי מות חזר העולם לאחוריו. ויהי אחרי מות אברהם, מיד כל הבארות אשר חפרו. ויהי אחרי מות, רגע, קורא במקום לא נכון, מחילה. רגע אחד, לא הייתי מרוכז. התחלתי את ספר יהושע. אשרי האיש, יש אמר הכתוב, בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ויקש, אין בהם לא קבדנות ולא הקמנות. מצינו שיקם הכתוב שתיים שלוש תיבות שלא הוציא דבר מגונה מפיו. תכתיב מן הבהמה הטהורה, תיקח לך שבעה שבעה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. דבר מוזר מאוד, במה אנחנו פותרים את אשרי האיש? לכאורה מדברים פה על מלאת התורה, נכון? שהתורה אין אצלה דיבור סתם. כל דיבור ודיבור שנאמר בתורה, הכל מדוקדק. זה בא לידי ביטוי שלא משתמשים בביטויים שליליים. בכלל, שפה עברית, בניגוד לשפות אחרות, אין כמעט מילים שאינם נקיות. שפה עברית היא שפה מתוקנת, שפה, בדרך כלל, כאשר יש מילים שעוסקות בדברים שאינם צנועים, וכל מיני הלבשות ממילים אחרות. יש גם גמרא במסכת נדרים על בר קפרא, שגם את אותם ביטויים שהם לכאורה ביטויים שליליים, כמו תועבה, כמו זימה, כמו תבל, כל המשמעות זה להראות שאין להם משמעות. זאת אומרת, זימה זו מה? מה, מה, מה משמעות תבל? תבלין יש בה? וכן הלאה. זאת אומרת, כל המשמעויות, הלשון שלנו, לשון הקודש, היא לשון מזוכחת, היא לשון מתוקנת. והביטוי של זה, שלא אומרים את בהמה הטמאה, אלא אומרים את בהמה אשר איננה טהורה. באים לדייק, שכל לשון ולשון נמצאת באיזה רובד יותר מזוכח, יותר טהור, יותר מתוקן. עוד מעט נראה מה זה קשור לספר תהילים. אמר ביודן בר מנסיה, אף שבא לפתוח סימני בהמה טמאה, את הגמל, כי לא מפריס פרסה. אין כתיב כאן, אלא כי מעלה גירה הוא. לכאורה סיבה שלא אוכלים את הגמל, זה לא בגלל שהוא מעלה גירה, הרי מעלה גירה זה מסימני הטהרה. אלא למה אומרים כי מעלה גירה, זה בעצם רומז לנו שהוא לא מפריס פרסה. אבל הביטוי הוא לכאורה בהיבט החיובי. צריך ללמוד איך לדבר, רבי יוסי. כשמדברים תמיד צריך להראות את הצד החיובי, לראות את ה... להדגיש אותו. פן השלילים, בסדר, לפעמים, בכלל הן אתה שומע עליו, בכלל עליו אתה שומע הן. אבל צריך להיזהר תמיד שהדברים ייאמרו מתוך טהרה. ואת החזיר, כי לא מעלה גירה הוא, אין כתיב כאן, אלא כי מפריס פרסה, אותו נקודה. אמר דוד, אף אני, הקדוש ברוך הוא, העיד עליי. ביקש השם לו איש כי לבבו. מה בורי להוציא דבר מגונה מפיו? אב דוד כך היה. אב דוד כך, היה לו למימר, ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים, או אשרי לא הלך בעצת, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת צדיקים, צריך להגיד הפוך, או אשרי לא הלך בעצת צדיקים, ולא אמר אלא אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אומר דוד המלך, ורואים פה זה נקודה מעניינת בפתיחה לספר תהילים, שהביטוי הוא דוד ממשיך את הערת התורה. יש איזה דיוק מדויק בתורה. טוב, זה אני מבין, דבר השם, כל מילה ומילה מדוקדקת. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא אלמה, כל אותיות התורה, כל אות ואות, כל תג ותג. רבי עקיבא דרש תילי תילים של הלכות, הכל איזה מציאות כזאת של שלמות, שלמות של הופעה, באמת, הכל טהור, הכל מדוקדק. נגיד לספר תהילים, ספר תהילים לכאורה, זה מתחיל בדיוק מהמקום ההפוך, זה מתחיל מאיזשהו מקום אישי, כוח, איזה חוויות שאדם חווה, התבוננות מאוד מאוד מעשית על המציאות. הייתי מצפה אולי שפה, בסדר, הדברים לא כל כך מדוקדקים. אפשר לומר את הדברים ככה, בלי כזה דיוק גדול. אפשר להשתמש בביטויים, אולי חזרות קצת, לא כל כך עקרוני. אומר לנו המדרש, אל תתבלבלו. ספר תהילים זה המשך של התורה. כמו שהתורה היא מדויקת ונזהרת להשתמש בביטויים מדוקדקים, כך גם דוד המלך לא אומר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים, אלא הוא אומר אשרי האיש אשר הלך בעצת צדיקים. זה החשבון. אותה נקודה שמופיעה בתורה, דוד המלך הוא המשך של התורה. ספר תהילים זה המשך של התורה. זה לא שיש פה עכשיו ניתוק מעין תורה אלוקית ועכשיו באה איזה תורה אנושית שמבטא אותה דוד המלך. אלא דוד המלך, שהוא כוח המלכות, הוא עצמו ממשיך את אותו, את אותה טהרה של התורה. דיבר לו הנקודה הזאת של השיח, היכולת לרומם. דוד המלך הוא ממשיך את התורה, ממשיך את התורה במשמעות הזאת שכולנו מבינים שהתורה היא עליונה. אבל דוד המלך הוא מוריד את הדברים אלינו ונותן לנו את הכלים לבוא ולהתרומם, לבוא ולהתעלות מדרגה אחרי מדרגה, קומה אחר קומה. ממשיך המדרש ואומר לנו תנינן, כל העובר עבירה אחת אין מיטיבים לו, הכל יושב אין עובר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. דבר מעניין מאוד. ברור לחלוטין, תראו שהמדרש קודם כל נזהר להשתמש באותה לשון שלפני זה הוא אמר שצריך להשתמש. הוא לא אומר כל העובר עבירה אחת, מענישים אותו. או נפרעים ממנו. מה הוא אומר? אין מטיבים לו. זה גם כן. המדרש ממשיך את אותו כיוון להשתמש לכאורה בצד החיובי ולא בצד השלילי. נכון? המדרש מדגיש את העניין הזה. הכל היושב ואין עובר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. זה דבר מדהים. יש מציאות שאדם עכשיו מגיע לידו איזה פיתוי, יצררה פורסת רשתו, להפיל אותו בפח, ואדם מתגבר, נותנים לו שכר כעושה מצווה. למה? למה זה מוצדק? למה זה מוצדק? עכשיו, קודם כל, זה פשטי הפסוקים, נכון? אשר לא הלך בעצת רשעים. אשרי האיש, אשרי, משמע שהוא מקבל שכר על זה. שאם למעשה הוא היו עכשיו רשעים והוא לא הצטרף אליהם, הוא מקבל מצווה. זה דבר שגם צריך לדעת אותו. בוודאי בחינוך. חלק גדול מהחינוך זה גם לדעת, להדריך לא רק מה, לאיפה כן ללכת, אלא גם לאיפה לא ללכת. אם יש חברה שאיננה טובה, אז צריך לדעת להגיד לילד, שמע, אתה צריך שיהיה לך חברים טובים. ולתת שכר. מה זה אומר לתת שכר? לתת שכר, אליו דווקא להגיד לו, שמע, 10 שקלים דמי כיס, אם אתה לא מתחבר עם פלוני אלמון, לא. אתה צריך לשבח את הילד. לבוא ולהגיד לו, שמע, באמת כל הכבוד לך. בסך הכל מה הוא עשה? זה לא שהוא הלך עכשיו ולמד בבית מדרש סדר ערב. מה בסך הכל הוא עשה? הוא לא הצטרף לחבורה לא טובה. צריך לדעת שסור מרע זה מעלה. כי זה הבסיס הראשון. הבסיס הראשוני. יכול להיות שזה קשור גם לאותו דבר שדיברנו מקודם. לכאורה גם לא לומר ביטוי שלילי, יש לו ערך. לא לומר, כשאדם מדבר ואומר דיבורים שיש בהם משמעות שלילית, במידה מסוימת הוא מתחבר אליהם. הוא כבר הופך להיות קצת קשור לאיזה ביטוי נמוך, איזו אמירה נמוכה. לכן עצם העובדה שאדם לא משתמש בלשון שלילית, יש איזה כבר מעלה מסוימת, יש איזה כבר ערך מסוים. והסור מרע הזה, זה מעלה. זה מעלה, זה הבסיס. יש צד שהבסיס הזה הוא בסיס שבלעדיו אי אפשר להתרומם. זאת אומרת, דווקא כשאנחנו באים לעסוק בתורה כזאת שהיא מופיעה בתוך החיים, בתוך העולם, דבר ראשוני צריך להיות שאנחנו לא נבלעים. לא באים ולמעשה מתפלשים באיזה רפש, באיזה בוט שלילי. אנחנו שומרים על איזה גובה. זה הבסיס הראשוני. אמר רבי אבין, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, כהולכים בתורת השם. אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, כי בדרכיו הלכו. אמר רבי אבין, אשרי האיש אשר הלך בצד צדיקים לא כתיב, מכיוון שלא הלך בצד רשעים, כאילו הלך בצד צדיקים. זה דבר ראשון. יסוד ראשון. להתרגל, דבר ראשון להיות במקום של סור מרע. אחרי זה עשה טוב. והסור מרע כבר יש בו ערך גדול מאוד. שלא תבינו לא נכון. ודאי שדוד המלך, כאשר הוא בא ואומר, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, דוד לא מתכוון לומר לנו שזה המעלה העליונה. עוד מעט נראה את זה. אלא דוד המלך בא לומר לנו שהדבר הראשון שצריך להיות, שאנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בנקודת התורה. המשך של התורה. והחיים שלנו הם חיים שהם המשכיות של הופעת תורה בעולם. זה החיים שלנו. ולכן הבסיס שאנחנו נדע את זה, קודם כל נדע את המצע שבו אנחנו נמצאים. המשיך המדרש ואומר לנו, רבי פנחס פדח, מסכנים את בונן, אתה מוצא שבתחילה היה הקדוש ברוך הוא מברך את עולמו, שנאמר ויברך אותם אלוקים. כיוון שעמד נוח, ברכו לא הוא לבדיו, שנאמר ויברך אלוקים את נוח. זאת אומרת, בהתחלה מי ברך את כל העולם כולו? הקדוש ברוך הוא. הגיע נוח, הוא נתן להם ברכה. ויברך אלוהים קים את נוח. זאת אומרת, יש פה איזה כוח מיוחד של ברכה שבהתחלה היה לכלל העולם, לאחר שהעולם למעשה היה את אותה מציאות של חטא דור המבול, אז הקדוש ברוך הוא את מי הוא מברך? מברך את נוח. שנאמר, ויברך אלוקים את נוח. עמד אברהם ברכו. שנאמר, והיה ברכה. זאת אומרת, פתאום הברכה הופכת להיות כבר לא ברכה כללית, קולקטיבית לכל העולם כולו, אלא יש פה איזו ברכה מיוחדת. קצת מזכיר לנו את המהר"ל בהקשר של סגולה. בהתחלה למעשה, סגולה הולכת ועוברת, הולכת ומתקדמת. אומנם, בקוזרי זה מתחיל כבר מהאדם, שט, וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש דווקא איזה בריח תיכון אחד, איזה חוט מקשר של משפחות מתברכות. לא כולם כבר. אמר רבי נחמיה, שמסר לו את הברכה. אמר לו, עד כאן הייתי זקוק לברך את עולמי, מכאן ואילך, הרי הברכה לך. למען דהני לך ברך. רגעה נוספת. התחלה ברכה לכל העולם. אחר כך ברכה לנוח. ועכשיו אצל אברהם כתוב כבר שמה? והתברכו בך. שכבר אברהם הוא זה שיש לו את הכוח לבוא ולברך. כיוון שעמד יצחק, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. רבי נחמיה אומר זו ברכה. איזה כוח נתן אברהם ליצחק? נתן לו את הכוח לברך. כוח מיוחד. רבי לוי אמר בשם רב חמה, לא ברכו, לא ברכו אלא מתנות נתן לו. ולמה לא ברכו? משל למלך שהיה לו פרדס ומסרה להריס, והיו לו מיני אילנות, ברוכים זה בזה, אחת ששם חיים ואחת ששם המוות. אמר הריס, אם משקני שם חיים, שם המוות יחיה עמו. ואם איני משקהו, שם החיים, איך יחיה? חזר לה ואמר לשנה, אני משלים הריסותי, והולך לי. מה דני לפרדס? יאבי. זאת אומרת, יש פה משל, מה הסיבה לכך, שיש מי שאומר מימרה אחת, בשם רב נחמיה, שבאמת אברהם בירך את יצחק. יש את רב לוי, שהוא אומר שאברהם לא בירך את יצחק, למה? כיוון שהיה איזה מישהו שהיה למעשה מקושר עם יצחק. מי זה אותו מישהו? זה עשיו. כיוון שכן, לא היה שייך לבוא ולתת ברכה. יש פה איזה קשר מיוחד, זה מעניין. מה ההבדל בין נקודת יצחק, בין עשיו לבין ישמעאל? שהרי אברהם לכאורה, אלא מה צריך לבוא ולומר? ש... זאת אומרת, דובר פה לשמל, עוד מעט נראה לגבי יצחק. כך אמר אברהם, אם מברך את יצחק, בני ישמל ובני כתורה מתברכים עמו. ואם איני מברך את ישמל ובני כתורה, איך אברך את יצחק? חזר ואמר, בשר ודם אני, היום כאן ומחר בקבר, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בעולמו, יעשה. כיוון שמת אברהם, נתגלה הקדוש ברוך הוא ליצחק וברכו, שנאמר, ויהי אחר מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק. פה עוד נקודה נוספת. הקדוש ברוך הוא מברך את יצחק. אברהם חושש בגלל שהוא רוצה שהברכה תעבור לישמעאל. עמד יצחק וברך את יעקב בנתינה, ויתן לך אלוקים. חתם בקריאה שנאמר, ויקחה יצחק אל יעקב. זה מה שהתכוונתי לשאול, למה למעשה יצחק כן מברך את יעקב? יש פה דבר מעניין, הרי כל הזמן אנחנו מרגישים איזשהו קושי עם ברכת יצחק ליעקב. נכון? כי נראה לי חורה שהמחשבה הראשונית הייתה לברך את עשיו. צנה ליצוצי, למען הברכך. זאת אומרת, יצחק למעשה רוצה לברך את עשיו באופן פשוט. וביחס בין אברהם לבין יצחק לא רואים בעיה. ההפך, רואים איזה חיבור. מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד שלם. פה במדרש יוצא שיש משהו מעניין. שאברהם, הוא משאיר את העניין אצל ריבונו של עולם. ניתן לו הכוח לברך, אבל הוא לא עושה בו שימוש. בגלל המורכבות של העניין הוא לא עושה בו שימוש. אצל יצחק, יצחק מחליט ללכת בדרך אחרת. הוא מחליט לברך. עכשיו באמת יש מורכבות, נשאלת אותה שאלה, יש שניים שנעשה מחוברים זה לזה, למי אפשר לבוא עכשיו לברך? אם אני אברך, עלולה להיות ברכה. יכול להיות שלפי המדרש הזה, היה צריך לברר פה באמת, למי ראוי לברכה. במקום לחכות עד אחרי פטירת יצחק ועד הקדוש ברוך הוא יברך את יעקב, היה צריך שיהיה את הבירור הזה. יצחק עצמו אומר, קיבלתי עכשיו את כוח הברכה, מת ריבונו של עולם, אני עכשיו צריך לברך. הבירור הזה צריך לעשות. וברוך השם הוא נעשה. ברוך השם הוא נעשה. נעשה בהשגחה אלוקית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסייע. יש את רבקה, יש את ההשתדלות של יעקב. אבל הקדוש ברוך הוא מסייע שבסופו של דבר מתברר שיצחק יכול לבוא ולברך את יעקב. זאת אומרת, יש פה איזה עוד התקדמות. ברכת יצחק זה לא דבר פשוט. אברהם לא ברך את יצחק לפי המימרדות של רב לוי. יצחק פה רוצה לברך. איך אפשר לברך? אני צריך לברך את שניהם. מכוח מה אני יכול לברך אחד מהם? לכן צריך לבוא הבירור. צריך לבוא הבירור הזה, שההשגחה אלוקית. אבל הבירור לא בא שהקדוש ברוך הוא מברך ולא יצחק, אלא הבירור בא מי עכשיו יבוא אליי, מי עכשיו יזדמן. שולח לסבא, אבל מי מגיע בסופו של דבר, ברוך השם, יעקב אבין. זה הסדר. והברכה, וברך את יעקב מדינה, וייתן לך אלוקים. חתם מקריאה שנאמר, ויקרא יצחק אל יעקב. עמד יעקב וברך את השבטים, ופתח במה שחתם יצחק. ויקרא יעקב אל בניו, זאת אומרת, מה שסיים יצחק, שהוא קורא ליעקב, למעשה יעקב מתחיל בברכת הבנים, זאת אומרת, מדגיש לנו המדרש, יש פה איזו משכיות. הקדוש ברוך הוא מברך את העולם, אחר מכן מברך דווקא את נוח. לאחר מכן יש לנו ברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, נותן לו כבר כוח לברך. אבל אברהם עוד עושה בזה שימוש. אז למעשה יצחק מברך. עכשיו זה לא סתם שהוא מברך, אלא יש פה עכשיו המשכיות של ברכה. יעקב למעשה בסוף ברכתו שלו, שאביו יצחק ברך אותו, הוא סיים בקריאה, ועכשיו הוא מתחיל את הברכה לבניו גם כן במה? בקריאה. עמד משה לברך את ישראל ופתח במה שחתם יעקב. וזאת הברכה, וחתם, ואשריך ישראל, מכמוך. ומה הוא סיים למעשה את הברכות, משה רבינו? אשריך ישראל, מכמוך. כיוון שעמד דוד פתח במה שחתם משה. אשרי האיש. היה אשריך ישראל, ומה פותח דוד? אשרי האיש. ורבותיי, דברים נפלאים מאוד. דיברנו קודם על זה, שדוד הוא למעשה המשכיות של תורה. אבל זה לא סתם המשכיות של תורה. זה המשכיות של ברכת השם. ברכת השם שמתחילה מהברכה הכללית לעולמו, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, משה רבינו. דוד הוא המשך. באותו מקום שסיים יעקב, התחיל משה. ובאותו מקום שסיים משה, מתחיל דוד. כוח הברכה. ספר תהילים זה המשכיות של הופעת הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך את עולמו. דוד פותח באשרי האיש, זה המשך של הברכה של ברכת השם. דברים לפעמים מאוד. באמת ראיתי בפרשת ראה יש נציב שמדבר על כוח הברכה בעם ישראל. שם מדובר שלגבי צריך לתת בשביעית לעני, אז כתוב למען יברכך, תיתן לו בתוך תפתח, תיתן לו למעשה, אשר תיתן לו יברך אותך. משם אומרים חז"ל, יותר משהעשיר עושה בשביל העני, העני עושה בשביל העשיר. אז מה אני הבנתי עד היום? זאת אומרת, עד שראיתי את הנציב הזה. אני הבנתי שבעצם השיר, הוא נותן לעני רק משהו גשמי. ואני נותן להשיר את הזכות לקיים מצווה. זאת אומרת, בעצם עושה אני חסד יותר גדול עם השיר, כי הוא למעשה מזכה אותו זכות רוחנית. השיר מזכה את העני רק במשהו חומרי, ואני מזכה את העשיר במצווה, במשהו רוחני. הציב אומר לא כך. הוא אומר, מה הפשט? הפשט, שהעשיר כאשר הוא נותן לעני, זה מה שהוא אומר, תתן לו בעין יפה, זה הפסוקים. אז מה קורה? אני מברך את העשיר. והברכה של העני את העשיר, פועלת שפע יותר גדולה ממה שנתן העשיר לעני. כוח הברכה בעם ישראל. והכוח הכללי, כוח האחריות, איפה בא לידי ביטוי השלימות של עם ישראל, פחות אומר הנציב, ואני מרחיב קצת, איפה בא לידי ביטוי השלימות הגדולה בעם ישראל? לערבות ההדדית, שהשירים נותנים לעניים, צדק חברתי, חסד, חסד, גומלים חסד לחי השני, צדק חברתי זה לא שכל אחד דואג לעצמו, זה חברתי שלמעשה כולם דואגים לכולם. קודם כל העשירים דואגים לעניים, עשירים בתורה דואגים לעניים בתורה, עשירים בממון דואגים לעניים בממון, וכן הלאה. זה הצדק. הצדק הוא לא שכולם שווים, לקומוניזם. צדק שדואגים אחד לשני, שיש אחריות הדדית, ערבות הדדית. אז פה למעשה יש את הביטוי של עם ישראל. כאשר יש את השלימות הזאת של הנתינה, שהעשיר נותן בשמחה לעני, והעני מרגיש שקראת טוב, אז מה הוא עושה? הוא מברך. כשיש באמת הופעה כזאת, אז יש פה הופעה של שלימות של עם ישראל, ואז מה יש פה? יש את כוח הברכה. והברכה הזאת, השלימות הזאת של מלכות ישראל, של מלכות של ישראל שבאה לידי הופעה מדוד המלך, איפה היא באה לידי ביטוי? היא באה לידי ביטוי בספר תהילים. ספר תהילים זה עוד מדרגה, עוד הופעה גדולה מאוד שהמשכיות של הברכה בעם ישראל. כשאנחנו אומרים תהילים, אנחנו ממשיכים את כוח הברכה שנתן הקדוש ברוך הוא לעולם. זה כוח התהילים של דוד המלך. איפה שסיים משה בתורה, ממשיך דוד המלך. ממשיך המדרש ואומר, בעשרה מיני זמר נאמר זה הספר, בניצוח, בניגון, במזמור, בשיר, בהלל, בתפילה, בברכה, בהודעה, באשרי, בהללויה, וגדול מכולם הללויה, שכולל שם ושבח בתיבה אחת. זה דבר גם כנפלא מאוד. יש... מה? עוד מעט... נסביר. קודם כל, הספר הזה נאמר בהרבה מאוד הופעות של זמרה, שהם קריאים בשמות שונים. יש ניצוח, יש ניגון, יש מזמור, יש שיר, יש הלל, יש תפילה, ברכה, הודעה, אשרי. אבל מה הביטוי הכי חזק, המילה הכי חזקה, שהיא השיא של השבח שמופיע בספר תהילים? עכשיו פה זה גם עונה לנו על שאלה אחרת. שאלנו לספר הזה למה הוא לא ספר תפילה, למה הוא לא נקרא תפילה? למה הוא נקרא דווקא ספר תהילים? כי מה השבח היותר גדול שיש בספר תהילים? הללויה. הללויה. לכן ספר תהילים שבא לבטא את השבח היותר גדול, את המעלה היותר גדולה. אבל מה הנקודה הזאת של הללויה, שזה המעלה היותר גדולה מכל השבחים האחרים, מכל הזמירות האחרות שמופיעות בספר? אומר לנו בעל המדרש שכולל שם ושבח בתיבה אחת. יש לנו בללויה גם ביטוי של הלל וגם שם כה. הללויה. מה הנקודה הזאת? יש פה חיבור שהשבח של הקדוש ברוך הוא נמצא אחד עם השם שלו. מה זה שמותיו של ריבונו של עולם? שמותיו של ריבונו של עולם זה דרך ההנהגה של ריבונו של עולם. זה הופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע אליהם. ודאי שאנחנו תופסים רק את אפס קצהו, כמו שהרב מרחיב בהרבה מקומות, שוודאי שלא נעלה על הדעת ששמותיו של ריבונו של עולם, חלילה אנחנו תופסים משהו מעצמותו, זה חלילה דבר נורא והיום, להגשמה. אבל שמותיו של ריבונו של עולם זה הופעות של ריבונו של עולם. וחלק מההופעה שריבונו של עולם זה השבח שאנחנו משבחים. אין למעשה את ההופעה של ריבונו של עולם, את שמו של ריבונו של עולם, ואז מגיע השבח. זה גם מעלה. אלא עצם ההופעה של ריבונו של עולם קשורה לשבח שאנחנו משבחים. כאשר אנחנו למעשה משבחים את ריבונו של עולם, כאשר אנחנו מעללים את ריבונו של עולם, בתוך מציאות ההלל הזאת שאנחנו מעללים, נמצא כבר שמו של ריבונו של עולם. זה דבר נפלא מאוד. היכולת שלנו לחבר, להיות דבקים על ידי זה שאנחנו מתנתקים מכל הדברים השליליים, מכל הצדים הנמוכים. ולא רק מתנתקים, אלא מתחברים אל ריבונו של עולם, נדבקים אל ריבונו של עולם דרך מה? דרך השבח. שאמרנו, אמר לנו הרב באורות הקודש, על ידי תהילים אנחנו הולכים ומתרוממים. איך אנחנו מתרוממים? ודאי יש פה ברכה אלוקית. יש פה איזה שפע אלוקי, שפע רוחני כזה שדרכו, דרך הצינור הזה אפשר עכשיו לבוא ולהתעלות, לבוא ולהתרומם. אבל לא רק דרך הצינור, אלא עצם האמירה שלנו, את של השבח של ריבונו של עולם, העלה שאנחנו מעללים את ריבונו של עולם, אנחנו למעשה מתחברים עם שמו של ריבונו של עולם. מתחברים עם ההופעה של ריבונו של עולם. וההופעה הזאת ממשיכה ברכה עצומה. זה השיא של ספר תהילים. ספר תהילים נקרא תהילים מלשון הללויה. לא אומרים ספר הלל, ספר תהילים. מתי ברוך השם שאנחנו זוכים לעסוק בספר הקדוש הזה, פתחנו יותר את הדברים, שנזכה להתרומם ולהתעלות מכוחות.